שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום ראשון, באולפן אני איתן אבריאל, ונמצא איתי כרגיל כמובן, סמי פרץ. סמי, תגיד, אתה מרגיש שהקורונה חוזרת?
האמת, קודם כל שמעתי על כמה אנשים שאני מכיר שחטפו קורונה בימים האחרונים.
כן,
זה כבר מגיע. דבר שני, אתה רואה את המספרים באירופה, אז זה בהחלט מלחיץ. אתה גם מתחיל להרגיש כבר אווירת לחץ גם בהתנהלות של השרים, כל ההחלטות הקפריזיות האלה, ומחליטים משהו וחוזרים בהם וכו', מעיד על איזה עצבנות ועל איזה, איך נקרא לזה, חוסר שקט של הממשלה עצמה בניסיון להתמודד עם האירוע הזה. זה לא טוב, כי אם היא חוזרת ואתה רואה את העצבנות הזו ואת חוסר הסדר הזה, זה אומר שאנחנו יכולים להתמודד עם גל משמעותי.
קשה לראות תסריט שלו, אתה יודע, יש איזה טיסה באוויר של חברת תעופה אמריקאית מארצות הברית לישראל, מספרים שיש עליה 17 חולים. אני לא מבין איך חולים עולים למטוס מלכתחילה, אתה אמור להראות דווקא שאתה בריא,
כן.
אבל מה שאנחנו רואים באירופה יגיע לישראל, מה שאנחנו עשינו בישראל מגיע לאירופה, איכשהו כל המדינות חוזרות בכל אחת בזמן שלה על אותן הדברים, ונראה שמאוד יכול להיות שאנחנו גם ב-2022 נמשיך להתעסק עם הדבר הזה בתור הנושא העיקרי
שלנו. כן, אני מקווה שלא נגיע לסגרים, כי סגרים זה כבר אירוע כלכלי אחר, רק שמעתי שבין החולים, אייל קיטיס, המגיש של ארץ נהדרת, וזה אומר שהשבוע הוא לא יגיש את ארץ נהדרת, לראשונה אני חושב מעט שהתוכנית הזו עלתה לאוויר, אז אתה מוזמן להציע שמות שיגישו את התוכנית במקומו.
אני חושב שאתה יכול לעשות עבודה לא רעה.
לא, אני לא, אבל נראה לי שזרחוביץ', הימור שלי, זרחוביץ' יגיש את התוכנית. ככה נראה לי. טוב, יאללה, יש לנו פה דברים לעשות.
יש לנו. תשמע, שנת 2021 מסתיימת בעוד כעשרה ימים. שנת 2022, כפי שזה נראה היום, מתחילה עם הקורונה דיברנו, אבל עם לא פחות בעיות, או פחות אי-וודאות, פחות חששות, ואתה יודע מה, גם פחות תקווה ממה שהיה בשנה הקודמת, ולכן אנחנו מתכננים השבוע להקדיש את כל התוכניות שלנו לשיחות על תחזיות, כל פעם בתחום אחר. אנחנו נדבר על המצב המקרו-כלכלי, אנחנו נדבר על השווקים, אנחנו נדבר על הענפים השונים, כמו הטכנולוגיה, ההייטק, הנדלן, הדיור, עולם הקריפטו, גם זה כבר נהיה עסק חשוב, הרשתות והמסחר, המדיה והעיתונות, ואני חושב שיהיה לנו גם הפתעות נוספות.
כן, אז היום אנחנו נעסוק, מתבקש, בשווקים. איש לא יכול לומר לנו מה הבורסה תעשה, אם היא תעלה או תרד ובכמה אחוזים, ולכן גם לא נשאל את השאלה הזו, אבל אנחנו כן יכולים לשאול, לדבר עם המומחים, על המגמות שישלטו לדעתם בשנת 2022, על הסיפורים שאנחנו נעסוק בהם בשנה הקרובה, האם זאת תהיה האינפלציה, האם זאת תהיה הריבית שמתחילה לעלות במקומות שונים בעולם, האם זו השנה שבה הבורסות יפסיקו לעלות, וגם מה יקרה לשקל הישראלי. לשם כך נדבר היום עם שלושה מומחים, רפי גוזלן, שהוא הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, אלכס ז'בז'ינסקי, שהוא הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מיטב דש, ומודי שפריר, שהוא האסטרטג הראשי בבנק מזרחי טפחות. תחזיות 2022, אנחנו מתחילים.
שלום לרפי גוזלן.
שלום.
הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, תשמע, אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת לתחזיות שווקים ומקרו-כלכלה ישראלי וגלובלי לשנת 2022, 10 ימים לפני סוף השנה הקלנדרית, ואנחנו רוצים לדעת על מה נדבר בעיקר, פחות על המספרים, כי שם זה די עניין של ניחוש ואימור. מה לדעתך הולך להיות הסיפור הגדול בתחום שלך, בתחומים שדיברנו עכשיו, במהלך השנה הבאה, 2022. על מה אנחנו נדבר? על מה יראינו אותך לפודקאסטים ולרדיו?
תראה, אני חושב שהשינוי הכי גדול שיהיה בשנה הבאה זה שכבר חלק גדול מהבנקים המרכזיים, וזה בעיקר הפד האמריקאי, כבר לא יהיה כל כך חבר של השווקים. אנחנו הולכים לאיזשהו סוג של התנגשות בין הפד לשווקים, כי אין מה לעשות, צריך לטפל באינפלציה, וכשאנחנו נמצאים עם ריבית ריאלית כל כך שלילית, אי אפשר לטפל ככה באינפלציה, ואני חושב שזה יהיה הסיפור הגדול של השנה הקרובה.
אוקיי, בסדר. ואיך, אם באמת התחזית הזאת, שכמו שאתה רואה אותה, של התנגשות, איך זה ישפיע על השווקים? כי לכאורה, אם הריבית מתחילה לעלות, תשמע, שוק האג"ח זה מקום שהוא ממש רדיואקטיבי, אסור לגעת בו. אנחנו נשארים במניות שגם ככה בשיא, ולך תדע מה לעשות, אז מה, לקנות דירה?
אז אני חייב להגיד אני חושב שחשוב מאוד, חשוב להסתכל על מה שאומר שוק האג"ח, ושוק האג"ח עם מסר מאוד מאוד מפתיע. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על מה קרה, עם תוך זה שהשווקים מגלמים את הצפי לעלות ריבית בארצות הברית, התשואות לטווח ארוך בארצות הברית נופלות. ויש פה איזשהו מסר מאוד חזק וחד משוק האג"ח, שלמעשה הפד הולך להילחם באינפלציה ולגרור את העולם להאטה על גבול מיתון. זאת אומרת, זה הסיפור שבעצם מספר שוק האג"ח, שהוא שוק מאוד עמוק ואני חושב שכדאי להקשיב לו. אני אקח מזה עוד משהו. חשוב להבין שברגע שזה מה שקורה בעצם, שהתשואות אגרות החוב לטווח ארוך שהן עולות, הן עוזרות לבנק המרכזי להשיג את המטרה שלו, כי למעשה הן מצננות את שוק הנדלן, מה שאמרת קודם. זה לא מה שקורה כרגע. מה שזה בעצם אומר, זה שעיקר הנטל, הוא בעצם נופל על, נקרא זה, על הבנק המרכזי במובן של ריבית, או המאזנים שכל כך התרחבו לצמצם אותם יותר מהר, כי אין לו את הסיוע שכל כך נדרש לו מתוך השווקים, מתוך אגרות החוב הארוכות, וזה הופך את התמונה לעוד יותר מורכבת.
כן, אבל העניין הוא שהאינפלציה בארצות הברית קשורה אולי למדיניות הפיסקלית המאוד מאוד מרחיבה שננקטה שם. יכול להיות שבמקומות אחרים, אולי אצלנו, כמובן שהייתה מדיניות מרחיבה בגלל הקורונה, אבל אולי היא הייתה מרוסנת יותר, ולכן אתה לא רואה אצלנו אינפלציה כזו גבוהה. השאלה, אם מה שקורה בארצות הברית בהכרח משפיע עלינו, ואם כן, באיזה אופן?
אוקיי, אני חושב שזו נקודה מאוד טובה. אני חושב שאפשר לחלק את העולם, באמת יש איזשהו מחנות, אנחנו איכשהו נדבקנו לצד שהוא יותר אירופאי, יפני, ויש את הצד של משווקים מתעוררים והמדינות דוברות האנגלית, ששם מעלים ריבית כי האינפלציה מאוד גבוהה. אני חושב שעמדת על נקודה נכונה. המדיניות בארצות הברית הייתה מאוד מאוד אגרסיבית, גם בצד הפיסקלי, וזה היה אולי השינוי הגדול. זה לא רק אולי ההיסטוריה של בוא נוריד מיסים ונראה מה יקרה. פה שלחו כסף ומענקים לאנשים לכיסים. זה שינוי דרמטי בתפיסה. אני חושב שזה בסופו של דבר מה שחולל את האינפלציה, לצד מה שכמובן עושה הבנק המרכזי. בישראל התמונה היא שונה מכמה סיבות. א', לא היו כל כך אגרסיביים. ב' יש לנו את השקל החזק, וג' יש לנו את יוקר המחיה, שאנחנו לא נצליח להיברוח מהטיפול בה. אני חושב שזה טוב שהממשלה עושה את הצעדים שהיא עושה, אבל כל עוד רמת המחירים בישראל גבוהה, מאוד קשה לייצר אינפלציה, בטח בסדר גודל של ארצות הברית. אנחנו צריכים בשביל זה צעדים הרבה הרבה יותר אגרסיביים. ואם בכל זאת אני ארצה להשחיל איזושהי מילה על זה שיש פה גם אינפלציה, זה שאינפלציה בשוק הנדלן בישראל, יש אינפלציה של נכסים, ושם כן, שם אנחנו כן רואים את כל המרכיבים של המילה אינפלציה, גם מבחינת זרימת האשראי האגרסיבית, גם מבחינת הציפיות. חלק גדול מהעניין פה, וזה אולי פאול גדול של הרבה פוליטיקאים פה, שאולי הם לא כך מבינים את מנגנון הציפיות, ברגע שאתה מדבר בצורה כל כך ברורה על אולי להעט, יש לזה אפקט מאוד חזק, ואני חושב שאנחנו רואים בשוק הנדלן תהליך אינפלציוני על מלא.
כן, אגב, מה שרואים פה זה שפוליטיקאים, לפחות בממשלה הנוכחית, קצת למדו מהניסיון של פוליטיקאים עם ממשלות קודמות, והחליטו שהם לא יפזרו הצהרות על הורדת מחירי הדירות, כי הם לא יכולים לעמוד בהבטחה הזו, והם לא מבינים שברגע שהם לא מפזרים את ההצהרות האלה, או שלהפך, אומרים שזה יעלה, אז הם מטפחים פה ציפיות וזה גול עצמי. כלומר, לדקלרציה פה יש הרבה מאוד משמעות.
חד משמעית, חד משמעית. אני מסכים איתך לגמרי.
רפי, תאמר לי, אני מנסה לזהות, מאיפה יכולה לבוא צרה? כשאני קורא את התחזיות מחוץ לארץ, כי לעתים קרובות זה מתחיל שם, אז אני רואה חשש בבחירות של סוף השנה הבאה, הפוליטיות בארצות הברית, הבחירות לקונגרס, הרפובליקאים שוב פעם יכבשו את שתי הבתים שם, והתוצאה תהיה שיתוק פוליטי בארצות הברית וחוסר יכולת לבצע שום מדיניות. אני קורא לא מעט אנשים שמדברים על התלקחות דווקא בין ישראל לאיראן בצורה כזו או אחרת. הרבה מתחים פוליטיים, הרבה מתחים גיאופוליטיים. מאיפה אתה יודע, האנליסטים שאת החומר שלהם אתה קורא ואיתם אתה מדבר מניו יורק, לונדון ולא יודע, פריז ופרנקפורט, איפה הם רואים את הסיכונים?
תראה, מה שציינת זה בהחלט סיכונים. אני אתן את הנקודת מבט שלי. אני חושב שהווילד קארד לשנה הבאה זה דווקא סין. אני חושב שהתהליך שקורה בסין הוא תהליך מאוד משמעותי, שקצת שמים אותו כרגע בצד, כי יש דברים הרבה יותר מעניינים. יש את הנושא של הקורונה, יש את הנושא של מה שקורה בארצות הברית עם האינפלציה והפד, שאלו דברים מאוד משמעותיים. אבל אני חושב שסין כרגע הולכת לאיזשהו ניסוי של להוביל לנחיתה רכה של שוק הנדלן, ואנחנו יודעים שזה לא טריוויאלי. זאת אומרת, כל מודל הצמיחה בסין נשען בעשור האחרון על עלייה מאוד חזקה במינוף, תוך הטיה מאוד גדולה לכיוון שוק הנדלן, והממשל בסין מנסה להוביל לגמילה מהתהליך הזה. אנחנו יודעים שהם בסופו של דבר גם יכולים לעשות סיבוב פרסה ולהגיד, טוב, לא הצלחנו ואנחנו נזרים עוד הרבה אשראי, אבל אני חושב שזה סיפור שהוא קצת underestimate בשווקים, ויכולות להיות לו כמה השלכות. אחת זה באמת ההשפעה של מה אומר סין כבר לא תורמת, בטח בסדרי הגודל שהיא תרמה לעולם בשנים האחרונות מבחינת הצמיחה, ואני חושב שזה משהו שהסבירות שלו יחסית הולכת ועולה. שתיים, כל מי שנשען באמת על הצמיחה בסין, הרבה יצרניות של חומרי גלם, שווקים מתעוררים, הם באמת אולי יותר פגיעים מעבר למה שאנחנו רואים כרגע בתהליך העלאות הריבית שקורה במשקים האלה. זאת אומרת, זה שם הרבה מאוד משקים בנקודה מאוד לא נוחה, כשברקע בארצות הברית מושכים את הנזילות, אז כל הקומפלקס של משקים מתעוררים הוא הופך להיות יותר נפיץ, ובעיניי מגלם הרבה יותר סיכון. זאת אומרת, הסיכונים נראה הולכים יותר לכיוון הזה. אני מקבל את מה שאמרת מבחינת מה שקורה בארצות הברית. אני חושב שמה שאמרת מבחינת המדיניות הפיסקלית, אנחנו רואים שגם עם רוב אין שם הצלחות מאוד גדולות בהעברת מדיניות, ונראה שזה פשוט הולך להיות עוד מאותו דבר, אם באמת אחד הבתים, מספיק שאחד הבתים ילך לשליטה רפובליקנית, ואז באמת אפשר יהיה לשים חותמת על איזשהו סטטוס קוו.
כן, לסיום רק שאלה לגבי השקל מול הדולר, מול היורו. המגמות שראינו בשנה, שנתיים האחרונות, בנושא של התחזקות השקל, יימשכו, כי הרבה פעמים עוצרים אותי אנשים ואומרים לי, 3.08, מה, זה באמת עוד יכול לרדת? אז אני מגלגל אליך את השאלה.
אני חושב שיש פה, אני אגיד על זה שני דברים. מטבע באמת זה אחד הדברים היותר מסוכנים להתנבא לגביהם. אני אגיד איך אני רואה את הדברים בכל זאת. אני חושב שהתהליך שכרגע עובר בארצות הברית, בין אם זה בכיוון של צמצום הרכישות, אולי הקטנת המאזן והעלאת ריבית, נקרא לזה צמצום מוניטרי, הוא תומך בדולר. זאת אומרת, אני חושב שגם ראינו את זה ב-2014 עם תהליך דומה. יש מבחינת הדולר בעולם, לדעתי הכיוון הוא דווקא לדולר יותר חזק ולא לדולר יותר חלש, לפחות עד שתושג השליטה באינפלציה בארצות הברית. הדבר הזה, ובכלל התהליך שדיברנו עליו בהתחלה, יהיו השלכות גם על השקל המקומי, כי ככל שהבנק המרכזי בארצות הברית יכניס יותר לחץ לשווקים, אנחנו לא נראה את אותו one way ticket שראינו בשקל דולר בישראל. לגבי השקל סל התמונה יותר מורכבת, כי יש פה באמת הכוחות הם עדיין חזקים, אבל אני חושב שאנחנו נקבל את תמונת הראי את אותה תמונה של 2021, זה ממש ממש, אני מעריך שזה יהיה בהסתברות נמוכה. אני חושב שאם אני צריך לחלק את זה לשניים, יש יותר סיכוי שדווקא השקל יחלש מול הדולר, אבל יתחזק מול מטבעות אחרים, כי בכל זאת הפונדמנטל, זה הבסיסי של השקל, הוא עדיין חזק.
שאלה אחרונה, אתה יודע, עוד איזשהו זווית על האינפלציה שלא מדברים עליה. מצד אחד, יש את כל מה שאמרנו ואמרת, אבל מצד שני, יש את המשך ההשקעות האדירות בטכנולוגיה, וההשקעות בטכנולוגיה בעצם מיועדות ליצור מוצרים יותר זולים, גם יותר זמינים, וגם לפעמים יותר נוחים לשימוש, אבל מוצרים יותר זמינים וזולים לכל הדברים שאנחנו מכירים. פתאום יותר זול לקנות באינטרנט ככה, ולקנות שירות כזה, ולעשות עוד הרבה מאוד דברים. בסופו של דבר, ההשקעות האלה בטכנולוגיה, הן אמורות למתן דווקא את האינפלציה, או להוריד מחירים של אותם שירותים שעוברים לדיגיטל.
אתה צודק, זה תהליך שהוא יותר מבני, שהוא רלוונטי לשלוש, ארבע, חמש שנים קדימה. הבעיה, העולם הוא מאוד, מסתכל מאוד שורט טרם, ולשוק אין סבלנות, וברגע שהוא, ודיברנו הרבה על מנגנון הציפיות, ברגע שהוא העלה את הציפיות לאינפלציה בארצות הברית לרמות כאלו, למעשה זה עוד משהו שלחץ את הפד להגיד, זה, תראו, זה כבר לא זמני, זה יותר, זה לא בהכרח שזה לא זמני, זה ממושך יותר ממה שהוא חשב. וברגע שמנגנון הציפיות כבר לא עובד עם הפד, והוא בעצם עובד נגדו, אין לו ברירה אלא להגיד, אני צריך להוביל לירידה בציפיות האלה, גם במחיר של האטה, ומה שאתה מתאר כרגע זה תהליכים שאולי יכולים להוביל אותנו לסביבת אינפלציה יותר נמוכה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, למרות שבשנה הקרובה היא תהיה קצת יותר גבוהה.
יפה. רפי גוזלן, תודה רבה לך.
חן חן, שבוע טוב.
תודה לכם.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם מלקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את? גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מיטב דש, ואנחנו רוצים יחד איתך ועם עוד גורמים אחרים לנסות להעריך קצת מה הולך לקרות ב-2022. אנחנו אחרי תקופה ארוכה של עליות, אנחנו בתקופה שכבר מתחילים לדבר על אינפלציה, וכמובן אנחנו בתקופה שבה ריבית עדיין נפסית. השאלה אם כל הגורמים האלה יישארו כמו שהם ב-2022, או שאנחנו הולכים לראות תפניות משמעותיות.
אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו מדברים על 2022, שכל תמיד תחזיות זה עסק מסובך, אבל הפעם התמונה מסתבכת עוד יותר בגלל הנושא של התחלואה. בהנחה שלא נראה משהו דרמטי הרבה יותר גרוע ממה שהיה לנו ב-2021, בסך הכל 2022 הולכת להיות שנה מעניינת וטובה. כך לפי תחזיות של רוב הגופים הבינלאומיים, אם אנחנו מדברים על קרן המטבע הבינלאומית, ארגון ה-OECD, התחזיות שלהם לצמיחה הן די גבוהות. יש כמה שאלות, כמו שאלת האינפלציה, שזה באמת משהו שלא ראינו הרבה שנים, האם הולכת להמשיך ולעלות, או שזה באמת אירוע זמני, אבל יש כמה גורמים שאמורים לתמוך בצמיחה שגם לא ראינו שנים רבות, ואלה השקעות של החברות והביקוש של הצרכנים שבסך הכל יושבים על די הרבה כסף בבנק.
השאלה מה זה טובות, אתה יודע, אנחנו התבלבלנו לגמרי בשנתיים האחרונות. השנה הקודמת, 2020, הייתה איומה ונוראה לכלכלה. הצמיחה הפכה לנסיגה קשה, קפצנו כמעט בכל מדינה בעולם להבטלה של 10% ואפילו יותר. זו הייתה שנה איומה, אבל הבורסות טסו, אז כולם היו במצב רוח טוב. האם השנה הבאה תהיה בעצם סיפור הפוך? היא תהיה לא רעה מבחינת הצמיחה והפעילות הכלכלית, אבל בשאר הדברים הפיננסיים אולי יהיה פחות.
2020 באמת הייתה נוראית, אבל 2021 הייתה יותר טובה ממה שציפו, למרות שחווינו כמה גלי תחלואה.
לא, אז זהו, אז אם יש הפתעה, זה צריך ללכת הפוך עוד פעם.
אני חושב ש-2022 דווקא יש לה הרבה סיכויים להיות שנה יחסית טובה. שוב פעם. אנחנו מתחילים מרמות עדיין יחסית גבוהות של האבטלה, וכנראה לא נגיע בסוף שנת 2022, איפה שהיינו מבחינת האבטלה ב-2019, אבל צפוי להיות שיפור, לא רק בשווקים הפיננסיים, אלא גם בכלכלה הרחבה יותר, כולל משקי בית וכולל חברות ועסקים. יש סיכוי לא רע שזה יקרה, מכיוון שהמדיניות עדיין מדיניות תומכת, יש שינויים מבנים שבזכות המגיפה, אם אפשר להגיד ככה, קרו, שמובילות לכך שאותה מהפכה הטכנולוגית שחיינו בתוכה סך הכל, גם לפני המגיפה, היא קיבלה תפנית חדה מאוד, וכל החברות מתחילות להשקיע בקצב מוגבר בדברים שקשורים באוטומציה וטכנולוגיה. זה גורם להרבה מאוד ביקושים. ואנחנו גם רואים שמשקי הבית רבים יושבים על יתרות מזומנים די גבוהות, כי עדיין אי אפשר מה לעשות, לצאת לחול ולעשות עוד הרבה פעולויות, ומבזבזים על מה שאפשר, ולכן אנחנו רואים את אותם מספרים של צמיחה ב-2021, שהם מאוד גבוהים, וגם 2022 על פי התחזיות צפויה להיות שנה טובה.
אז זהו, זה העניין. השאלה אם יש פה הבחנה בין מה שיקרה למשק הישראלי, שיש לו כמה מאפיינים ייחודיים, אם זה היתרון הגדול של ההייטק, ואם זה היעדר יתרון בתיירות, אבל בתקופה של קורונה, היעדר היתרון הזה הופך כן ליתרון. כלכלה לא נשענת פה במידה משמעותית על תיירות, דווקא ישראלים יותר נוסעים לחול מאשר תיירים מגיעים לכאן, אז בעצם זה אומר שהכסף נשאר פה. אז השאלה אם ישראל, בהינתן שהעולם צומח ברמה X, ישראל, נקודת הפתיחה שלה היא יותר טובה.
לישראל, חוץ מאותם כוחות שאמורים לתמוך בצמיחה בעולם, שכבר ציינתי אותם, יש עוד שני דברים, הייתי מציין שני דברים עיקריים. אחד זה מה שאמרת, הטכנולוגיה. באמת אנחנו בגל של התרחבות טכנולוגית, השקעות, וישראל פה תופסת בהחלט מקום מאוד מאוד בולט, המון כסף זורם לפה. דבר שני שהייתי מציין זה התקציב והרפורמות שאושרו בממשלה ובכנסת, ואם הכל יושם כפי שמתוכנן, ובגדול אין סיבה שלא, בסך הכל זה אושר, אני חושב שהמשק צפוי לקבל דחיפה קדימה, אפילו לא רק לשנה 1-2022, אלא לכמה שנים, כפי שאגב הרגשנו בתחילת שנות ה-2000, שגם עבר גל כזה של רפורמות מבניות די רחבות.
איזה מהרפורמות אתה מרגיש שהוא באמת הולך להאיץ פה את הכלכלה? כי הרפורמות נראות נחמדות ומסייעות, אבל לא מהפכניות.
בוא נגיד, יחסית למה שחווינו בשנים האחרונות, זה ממש קצת מדרגה. יש פה פתיחת משק ליבוא בתחומים מאוד רבים, שזה אומר התגברות של התחרות, התקדמות של הענפים, צרכן אמור ליהנות, יש פה תוכניות להשקעות, יש פה כמה רפורמות בתחום הפיננסי. בוא נגיד, בהיסטוריה של ישראל, אני לא זוכר מתחילה שנות ה-2000 גל כזה של רפורמות, כך שיש סיכוי שזה יתרום למשק, כמו שאמרתי, לא רק לשנה אחת, אלא כמה שנים קדימה.
בוא נדבר שנייה על על האינפלציה. עד לפני שבועיים, הקונצנזוס בעולם וגם אצלנו פה, אפילו בשיחות שלנו, היה שיש איזשהו גל אינפלציה שהוא זמני, שהוא תוצר של האצה יותר גבוהה ממה שחשבנו ביציאה מהקורונה, וזה תכף מסתדר. קראו לזה טרנזיטורי. עכשיו פתאום האמריקאים החליטו שטרנזיטורי זה נגמר, שזה בעצם הייתה טעות שיקול הדעת, והם מתחילים להתנהג כאילו שיש פה התחלה של אינפלציה לאורך זמן שצריך להתמודד איתה ולהעלות ריבית. אז אחד, מה אתה חושב על זה? זמני או לא זמני? ושתיים, עוד יותר מעניין, למה הדבר הזה לא מגיע אלינו? אנחנו כאילו מנותקים מזה לחלוטין, וכמדינה שמבוססת על סחר זה נראה מוזר.
כן, אז קודם כל מבחינת האם האינפלציה היא טרנזיטורית או לא טרנזיטורית, נראה שהיא לא כל כך טרנזיטורית. זה אגב אחד הסיכונים, דיברנו על דברים טובים, אבל יש כמובן גם סיכונים לצמיחה ולהתרחבות. אינפלציה בארצות הברית לפחות נראית רחבה והיא מבוססת על כוחות שהם, כוחות שתמיד אם מסתכלים הרבה שנים אחורה, היו כאלה שהובילו את האינפלציה. שוק העבודה מאוד חם, עלייה בשכר, עלייה בציפיות אינפלציה, עלייה במחירי המוצרים, שירותים, וכל זה קורה כשיש את אותם שיבושים בשרשרת האספקה, שהם גם תורמים לאינפלציה. גם במדינות האחרות, התמונה היא לא מאוד שונה, אם מסתכל על אירופה, קנדה, אוסטרליה, באסיה, בסך הכל אינפלציה היא כלל עולמית. אין ספק שחלק ממנה זה אלה באמת שיבושים בשרשרת האספקה, אבל יש פה גם שינויים מבנים, שיכולים להימשך גם זמן רב, מדברים היום הרבה על מה שנקרא דגלובליזציה. השינוי הזה הוא לגמרי אינפלציוני. אם אנחנו מדברים על ישראל, אז באמת בינתיים אנחנו קצת התנתקנו, לא שאין פה אינפלציה, אינפלציה של 2.4% שיש לנו היום, לא הייתה בישראל כמעט עשור, או איפשהו בתחילת שנות 2013 ראינו את הדברים האלה.
כן, אבל זה עדיין בתחום היעד שקבע בנק ישראל, כמו שקבע הממשלה גם, 1-3%. אבל רציתי לשאול אותך לגבי הנושא של שוק ההון. קשה לתת תחזיות באמת, אבל אפשר להגיד שכל עוד הריבית היא כזו נמוכה, אנחנו נראה שנה שבה הבורסה תעלה?
בעבר, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, בורסות עלו גם שהריבית עלתה. מה שחשוב זה האם יש תמיכה או אין תמיכה. והשאלה שנשאלת פה, האם הריבית תהיה כזאת שתחנוק תמש. זאת אומרת שהבנקים המרכזיים יצטרכו לעלות ריבית לרמה כזאת שהיא תהיה באמת מרסנת. וזה הסיכון, כי אם אינפלציה אמיתית, אתה חייב לרסן אותה. אתה לא יכול לשחק עם קצת לעלות ריבית ואז פתאום לקבל שהאינפלציה נעלמה. ניסיון ההיסטורי מלמד שאתה צריך לעלות ריבית חזק מאוד כדי שאינפלציה תעלם, וזה באמת הסיכון. אגב, אני לא חושב שישראל תישאר הרבה זמן בצד. אני חושב שגם אצלנו בסופו של דבר האינפלציה עשויה לעלות.
בוא תיקח איזשהו אימור. אחד, לא, אנחנו לא נבקש ממך מספר, איפה יהיה מדד תל אביב 35 ב-31 דצמבר 2021. אנחנו יודעים שאתה לא רוצה לעשות את התרגיל הזה, וממילא זה רק ניחוש. אבל לעומת זאת, איזה סיפור שאנחנו לא כך רואים עדיין עכשיו, ילווה אותנו במשך השנה? מה זה יהיה? זה יהיה שקל שפתאום באמת יתחיל להיסחר מתחת לשלושה שקלים לדולר, פשוט כי הדולר עם אינפלציה כזו חייב להיחלש?
2022 הייתי חושב שאם תחזיות הצמיחה התממשו, שווקים צפויים להיות חיוביים. הייתי מצפה לא לצועה של 20-30%, אלא משהו שהוא ממוצע רב שנתי, חד ספרתי, אולי חד ספרתי גבוה, אם התחזיות התממשו.
כן.
אם לעומת זאת אנחנו נראה שהריביות עולות מהר מאוד בכל העולם, אולי גם בישראל בסוף, אז התמונה עלולה להיות שונה. מבחינת השקל, עליית ריבית מהירה בארצות הברית ועליית שוק ההון לא בסדרי גודל של 20%, אלא רק נגיד ב-5-10%, זו דווקא בשורה שאמורה לקרר את השקל ולעצור את אותה דהירה של התחזקות השקל.
אוקיי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי תפחות. תשמע, אני לא רוצה שתגיד לי איפה תהיה הבורסה, ואני לא רוצה שתגיד לי שהיא תעלה או תרד או תישאר במקום, ואני גם לא רוצה שתגיד לי שאנחנו נדבר על ריבית, על אינפלציה ועל שינויים בשערי החליפין של המטבעות. אבל אני כן רוצה שתגיד לי מה לדעתך הולך להיות הסיפור הגדול של 2022, על מה אנחנו נדבר כל השנה.
אוקיי, אז כרגע נראה שיש שתי שאלות מרכזיות מאוד בפתח השנה החדשה. שאלה ראשונה זה עד כמה זן האומיקרון אלים ומה ההשלכות של זה על הכלכלה, שזה לצערי צריך לחכות לנתונים הבריאותיים, כן? אין עדיין מספיק עדויות לגבי, ברור שהוא הרבה יותר מדבק, אבל לא ברור עד כמה יותר אלים או פחות אלים, סליחה, מזן הדלטה. השאלה השנייה שאני חושב שהיא גם כן תהיה משמעותית מאוד ונדבר עליה, כבר אנחנו מדברים עליה הרבה ונמשיך לדבר עליה הרבה בשנת 2022, ומה הסיפור עם האינפלציה בארצות הברית, ומתי ולאיזה רמה האינפלציה בארצות הברית תתמתן, בסופו של דבר תתמתן, וגם מה זה אומר לגבי ריבית הפד. אז אני חושב שהשאלה הזאת שהיא שאלה מרכזית מאוד כבר עכשיו בימים אלו, תמשיך לעבוד לנו לאורך שנת 2022.
למרות שבעצם ב-2021 ראינו שהאינפלציה בישראל הייתה סדר גודל של 2.5%, בארצות הברית כמעט 7%, ויש פה איזה פיצול בין מה שקורה אצלנו ומה שקורה שם, כמובן קשור לנושא של זרימת הדולרים לכאן, להשקעות וכולי, אולי גם לעובדה שיוקר המחיה פה מאוד גבוה. שני הנתונים האלה, כל עוד הם לא משתנים, האם אינפלציה היא עדיין נושא שמעניין את ישראל?
מה שכרגע הפד מצפה וצופש בעצם שלוש העלאות ריבית בשנת 2022, וזה בעצם גם הציפיות של השוק. עוד יותר מעניין יהיה מה יקרה בהמשך השנה, כי כרגע הפד העריך לאחרונה שהריבית תעלה עוד שלוש פעמים ב-2023, השוק מצד שני מצפה רק לעוד 1.5 העלאות ריבית בשנת 2023. ב-2024 הפד צופה שהריבית תגיע ל-2.1, השוק צופה די עצירה בעלאות הריבית בשנת 2024. עכשיו, הדברים האלה אומרים, אוקיי, 2023-2024, מה זה משנה, אבל הדברים האלה הם יהיו בהחלט במרכז הדיונים לדעתי במהלך שנת 2022, ומה שישפיע בעצם גם על התחזיות של השוק, ולדעתי השוק בסופו של דבר יתאים את עצמו יותר לכיוון של הפד, שוב, בהנחה וזן האומיקרון לא ישבש את הכל, אז זאת תהיה אחת השאלות המרכזיות בשנת 2022.
אגב, מה ששואל את עצמו המאזין, הוא אומר, אוקיי, מכל הדיבורים האלה על אינפלציה ומה יקרה וכו', מה אני עושה עם הכסף שלי? האם יש איזה משהו שאצלכם בבנק מדברים עליו בתור איזה נוסחה כלשהי שכדאי להשקיע בה את הכספים בשנת 2022?
מה אומר כפיר בנדק?
אוקיי, אז נוסחה בוא נהיה ככה אין, וזה כמובן תלוי בכל אחד עם היכולת סינת סיכון שלו או אי סינת סיכון שלו. ככלל אנחנו חושבים שזה נכון, כל אחד צריך לפזר את התיק שלו, להיות גם בשוקי המניות. שוקי האג"ח פחות אנחנו אוהבים כרגע, מתח, אנחנו לאורך זמן, אתם יודעים שאנחנו מעריכים שהשקל יתחזק. דרך אגב, תיקון בשקל בשנת 2022 יכול להיות, אם יהיה תיקון בשווקים, אז כן, זה יכול להוות איזושהי הגנה. מי שרוצה קצת חשיפה מתחית, אבל לא יותר מדי. כאן נדל"ן, אנחנו חושבים שזה גם כן נכון להשקיע שם, כי אנחנו חושבים ש... מגמת עליית המחירים תימשך לפחות בשנת 2022, כנראה תימשך גם בהמשך על בכתבים יותר נתונים, אפשר לדבר גם על זה קצת, השקעות אלטרנטיביות, בקיצור פיזור סיכונים, אני חושב שזה דבר...
יפה.
תמיד נכון.
תודה רבה.
בבקשה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, אנחנו נדבר בימים הקרובים על עוד תחזיות, נדלן, פוליטיקה, הייטק, קריפטו, כל מה שמעסיק את האנשים ואת המאזינים שלנו, אז תודה רבה על היום, ותודה רבה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום שלום.